שלום לכולם, אנחנו מתחילים את הסדרה של יסודות האמונה דרך הספר בראשית. נכון שכל שנה אנחנו מתחילים שוב פעם לקרוא את ספר בראשית, אבל צריך קודם כל לשים לב לדבר פשוט מאוד, שבבית הכנסת, כשכולם באים לשמוע את בעל הקורא לקרוא את התורה, כולם נמצאים. מה הכוונה כולם נמצאים? כל הגילאים נמצאים. אנשים בגיל 50, 60, 70, 80, ומעל זה. ויש גם נערים, יש גם צעירים, יש גם ילדים, בני 4, בני 5, בני 3. וכולנו בעצם אנחנו שומעים את אותו קול. וזה בעצם הגדלות של התורה. יש הרבה דברים לומר על הגדלות של התורה, אבל למה זה גדלות? כי יש את המשפט, הפסוק, האמירה, המילים, הם מכוונים לכולנו ביחד. החכמים והפחות חכמים, התלמידי חכמים והאנשים הפשוטים, הנשים והגברים, ובכלל אנחנו מדברים על החמישה חומשי תורה, על התנ"ך, בכלל זה גם פונה לגויים. זה קול כזה שמדבר ברמה של כולם ולכולם. וזה לא כאן הוכחה, אנחנו לא מחפשים הוכחות, אבל כאן העומק של התורה. העומק של התורה זה בעצם דיבור של הקדוש ברוך הוא. ומי שלא נכנס במודעות הזאת, שכשהוא שומע את התורה, הוא בא לשמוע את דבר השם. מה הכוונה דבר השם? לא מה שהשם אמר, אלא זה ממש נבואי. הדיבור, הנבואות שנצריכות לדורות נכתבו. נבואה שנצריכה לדורות נכתבה. למה? כי בעצם התורה, ובעיקר החומש, הוא מכוון אלינו. ולכל הגילאים, עכשיו מה קרה? אני שמעתי את ספר בראשית, את פרשת בראשית בגיל 4, בגיל 5, בגיל 10. ופתאום אני מתחיל ללמוד פילוסופיה בגיל 20, 25, 30, 40 בכלל. אז כאן קיים קושי. מה הקושי? שבפילוסופיה אני אראה שמאוד מסובך להבין את הפילוסופיה. יש מושגים משלה, יש הגדרות משלה. ומי שלא מורשר, מלומד, מושכל, הוא לא יוכל להבין את הדברים של דברי הפילוסופים. אלא הוא צריך לרכוש את השפה, לרכוש את הידיעות. ואנחנו רואים מצד שני את התורה שמדברת גם, כמו שאמרנו, לילדים. נכון, הם לא יבינו את הכל. אבל הסיפורים של אברהם, הם נוגעים גם לילדים, גם לנערים, גם לאנשים צעירים. ואז אנחנו, חלילה וחס לחשוב כזה דבר, אבל נחשוב שהתורה היא בסדר, זה סיפורים, זה מעניין, אבל הרבה יותר מעניין את מה שאימנואל קאנט יאמר בדברי הפילוסופיה שלו, במאמר הפילוסופים שלו. למה? כי המושגים, הלשון איך שהוא משתמש, זה לשון גבוהה, לשון מקצועית, לשון פילוסופית. וכאן הטעות. הטעות היא לא לחפש את העומק שיש לנו בתורה. ולכן אנחנו חייבים, כשאנחנו קוראים את כל דברי התורה וגם דברי חז"ל וכו', לחפש את העומק. לפי הרמה שלנו, זה ברור. לפי הרמה שלנו יש את העומק משלו. עכשיו, זה אומר שאנחנו צריכים להקשיב לכל הנבואי שבתוך התורה. וזה פשוט לנו שהנבואה היא לא מדברת כמו בני אדם. אם אני קורא מאמר של מתמטיקה, של פיזיקה, של היסטוריה, שנרתבה על ידי פרופסור, דוקטור, זה מצוין. זה אדם שכתב, ואני אדם, יכול להבין. אבל אם התורה נרתבה, או על ידי משה רבנו, מתוך נבואה, או על ידי הנביאים שלנו, מתוך נבואה, אז אני לא יכול לגשת לתורה כמו שאני ניגש לספר של שנכתבה על ידי בן אדם. אלא אני צריך להתעלות למדרגת הנבואית. איך, מה הנבואה אומרת או מתכוונת לומר כשהיא משתמשת במילה הזאת או המילה אחרת. בסדר? זה נראה לי פשוט מאוד, אבל חשוב להגיד את זה. ולכן, אני אישית, כשאני נכנס לטקסט שנכתב על ידי בן אדם, אז אני לא, העמדה הנפשית שלי היא שונה לחלוטין ממה ברגע שאני מתחיל ללמוד תורה. אנחנו אומרים כל יום בברכה, ברוך אתה השם, המלמד תורה לעמו ישראל. אני, כשאני לומד תורה, אנחנו חייבים להיות בעמדה כזאת של לשמוע מה שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו היום. וזה לימוד אחר לגמרי. הגישה היא אחרת לגמרי. וגם אתם יכולים לראות, כאילו החיים בתוך בית המדרש, איך אנחנו לומדים בתוך בית המדרש, זה שונה לחלוטין ממה שאנחנו לומדים כשאנחנו לומדים לימודי חול. לימודי חול, אתה לומד את זה בספרייה, כולם בשקט, אף אחד לא מדבר, כולם משתמשים בשכל שלהם הקר והמנוכר. וזה מצוין, כי הם לומדים לימודי חול, אבל כשאנחנו לומדים תורה, זה תורת חיים, זה בקול, ואנחנו, יש רעש כזה של בית המדרש, שזה דבר שזה בולט, שזה לימוד שונה. אבל מצד שני, לא פחות עמוק, ברור שלא פחות עמוק, עוד יותר עמוק, כי אנחנו צריכים לצאת מהמדרגה שלנו האנושית, כדי לשמוע את דבר השם, דברי הנבואה. וכאן, הקושי. הקושי זה להבין מה מסר הנבואי בתוך הפסוקים. אם היינו באמת נביאים, היינו מבינים את כל מילה ומילה בתורה. מה לפי הנבואה, מה אומרת על מה המילה בראשית אומרת, מה המילה ברא אומרת, מה המילה שמיים וארץ, אבל מה הבעיה שלנו? שאנחנו בן אדם, ואנחנו מתחילים לקרוא את התורה עם המושגים האנושיים. וכאן הבעיה, אנחנו צריכים להתעלות. נכון שדיברה התורה כלשון בן אדם, אבל אנחנו צריכים, ובזכות זה אנחנו נראה את הכלים שיש לנו, כדי בעצם להעמיק ולשמוע את דבר השם, לשמוע את דברי הנבואה. שזו המטרה שלנו, כשאנחנו לומדים תורה, רוצים לשמוע את דבר השם. הגמרא, ככה היא כותבת כל פעם שהיא רוצה ללמד אותנו, הלכה, תשמע. תשמע, מה הכוונה תשמע? אתה צריך לשמוע, אתה צריך לפתוח את האוזניים ולשמוע טוב טוב את דבר השם שכתובים בתוך התורה. עכשיו, פה כדי להמחיש את הדבר הזה, הדבר הכי מפורסם, יאמר הרמח"ל במסילת ישרים, זה הדבר הפחות מובן. מה הכוונה? יותר הדברים מפורסמים, אז באמת אנחנו לא מבינים בדיוק בעומק של הדברים. אהבה זה הדבר הכי מפורסם, המושג הכי מפורסם, לאהוב, לאהוב, לאהוב. אבל האם אנחנו באמת מבינים מה זה לאהוב באמת? זה כבר סיפור אחר. ולכן בלימוד, אני מציע לכם, שכל הדברים הכי פשוטים, דווקא הדברים הכי פשוטים, למה הם נקראים הכי פשוטים? כי כבר שמעת את זה מגיל קטן. אז אתה שמת X או V, שמת לא יודע מה, לומר שהמושג הזה כבר הבנת אותו. אבל בעצם כל החיים שלנו אנחנו צריכים להעמיק ולהבין עוד יותר. לא שווה ההבנה של ילד בן 4, מה הוא מבין מה זה אהבה, וצעיר בן 20, או אדם מבוגר בן 60, 50, 70, אי אפשר להשוות בכלל בין המושגים. ופה אני הבאתי לכם במקור 2, יש לכם את הרש"י הראשון על התורה, ואנחנו נראה בדיבור המתחיל בראשית ברא. יש לכם במקור 2, בראשית ברא, ברש"י. רש"י אומר, אין המקרא הזה אומר אלא דרשוני, דרשני, סליחה, כמו שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה, בשביל התורה שנקראת ראשית וכו'. לפני שנסביר בכלל את הדרשה של רש"י, יש הסבר של הרב אשכנזי זצ"ל, שהוא היה אומר, הוא למד את זה מרבו, אחד מהרבותיי, זה היה הרב יעקב רובינשטיין, הוא שמע את זה והוא הבין את זה, למרות שהוא מספר שהוא מדבר, שהוא היה מדבר ביידיש, והוא בעצמו, הרב אשכנזי לא היה מבין יידיש, אבל הוא הבין מה רצה הרב רובינשטיין ללמד. תראו, בואו נקרא שוב פעם את רש"י. רש"י אומר, אין המקרא הזה אומר אלא דרשני, כמו שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה. השאלה, איפה אתה שם את הפסיק? מה הכוונה איפה שאתה שם את הפסיק? אם אתה אומר, אין המקרא הזה אומר אלא דרשני, פסיק, כמו שכתוב במקור הזה, כמו שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה, זה אומר שהפסוק הזה אומר, תדרוש אותי. למה תדרוש אותי? כי הוא לא מובן. אוקיי, אתם מכירים את הפסוק הזה בראשית ברא, מה המשמעות? האם זה אומר בהתחלה, או האם זה אומר משהו אחר? המדרש מציע שזה אומר בראשית ברא, כוונה בשביל ראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. והבשביל הזה, זה בעצם התרגום של, כאילו ההסבר של המילה בראשית ברא. בשביל ראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. אבל לפני ההסבר הזה, אני סתם קורא את המשפט, אין המקרא הזה אומר אלא דרשני, כמו שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה. הרב אשכנזי היה מציע לא לשים את הפסיק. והוא היה מסביר ככה. הוא היה אומר, אין המקרא הזה אומר אלא דרשני כמו שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה. מה זה אומר? אין המקרא הזה. המקרא הזה זה כל התורה. כל התורה כולה, כל הפסוקים, כל מה שאתה תקרא בתורה, המקרא הזה אומר בעצם רק דרשני כמו שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה. אתה צריך לדרוש אותי כמו שהחכמים רבותינו זיכרונם לברכה דרשו אותי. דרשו אותו. יש לכם? דיינו לכאורה אתה אומר, במקרה הזה, הפסוק הזה, או תחילת הפסוק בראשית ברא, אתה צריך להסביר כמו רבותינו זיכרונם לברכה. אבל הרב אשכנזי הוא היה אומר, לא, כל התורה אין המקרא הזה אומר, אלא דרשני כמו שרבותינו זיכרונם, דרשו רבותינו זיכרונם לברכה. מה הכוונה? שאתה צריך לדרוש את כל התורה על פי חז"ל. הבנתם? זה פשוט מדהים. דיינו, הוא בא ושולל לגמרי את ההסברים האנושיים שאתה רוצה לתת על התורה, והסברים האנושיים, הכוונה, הרבה פעמים אנשים מתבלבלים וקוראים את התורה, כמו שהם קוראים, ספר בפיזיקה. ומה הם יתחילו להגיד? כן, בראשית, ומנסים לעשות קשר בין הבינג בנג, ואיך נברא העולם על פי אנשי המדע, לבין מה שכתוב בתורה. לא, אומר רש"י, אין המקרא הזה אומר לדרשני, כמו שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה, אתה צריך לדרוש אותי כמו שחז"ל דרשו אותי. וכאן נותן לנו את הפתר. המדרש, דרש, והמדרש, זה דברי חז"ל, הם בעצם באים, ומטרתם היא להסביר, המדרש בא להסביר לנו את המושג על פי הנבואה. ולא סתם על פי האנושי. לא צד על פי השכל האנושי, וזה חשוב לנו. כי כשאתה, הרבה פעמים אנחנו קוראים את המדרש, אנחנו חושבים שזה סיפורים, שבאים להוסיף על התורה, או לספר דברים שחסירים לתורה. לא, הם באים לעזור לנו להבין את דברי הנבואה. זה מסורת נבואית שהם קיבלו, והם באים לעזור, פשוט לעזור לנו לקרוא את התורה, במושגים הנכונים, להבין את המושגים בצורה נכונה. כי זה לא מושגים אנושיים, שכליים, זה לא בן אדם חלילה וחלילה שכתב את התורה, אלא זה נבואה, נבואת משה רבנו. אנחנו מדברים על חמישה חומשי תורה, זה נבואת משה רבנו, זה אספק לרעי המהירה. אז אתה צריך להבין את המושגים על פי הנבואה. אם היינו נביאים, היינו מבינים, כי היינו מבינים את הלשון של הנבואה, אבל אנחנו לצערנו כרגע רק בני אדם, צריכים להתעלות לנבואה. מי יעזור לנו? כי כל עוד שאנחנו לנביא אפשר, חז"ל. חז"ל, על ידי המדרשים, הם מסבירים לנו בדיוק מה כוונת הדברים. ולכן, הרבה פעמים, יש אנשים אומרים, כן, אני מסתכל לפי הפרשן הזה, לפי הפרשן הזה, אבל אני חושב שאתה צריך לבסס את הדברים שלך על דברי חז"ל. החידוש זה לא לתת מה שאתה חושב. החידוש זה הבנה עמוקה בתור רש"י. רש"י אומר את זה, ואני מבין את העומקות של רש"י, את העומק של רש"י, את העומק של המדרש. ויש מדרשים, אנחנו צריכים להסביר אותם. לא, המדרש אומר את זה, רש"י אומר את זה, הספורנו אומר את זה, כלי הקרון זה, אני חושב ככה. לא, זה לא המטרה. המטרה היא לשאוב, לנוק מדברי הנבואה, שזה עבר דרך חז"ל, כדי להבין את עומק הדברים, ולהבין מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו דרך הפסוקים. בסדר? אז אנחנו נתחיל לפני הפסוקים. למה אנחנו נתחיל לפני הפסוקים? כי הפסוק הראשון בתורה, המילה הראשונה בתורה, בעצם היא אומרת, בוא נתרגם, לא נלך לפי רש"י, נלך לפי תרגום אנקלוס, שבראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ, זה אומר בהתחלה, אלוהים ברא את השמים ואת הארץ. אבל מה התורה לא אומרת לכאורה? התורה לא אומרת למה הקדוש ברוך הוא ברא את השמים ואת הארץ. ולכאורה, השאלה למה, היא זועקת. אומרים לך, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שאלה, אבל למה? הרבה פעמים, אנחנו יכולים לשאול את השאלה לבן אדם. הבן אדם יבוא, יגיד, אני עשיתי כך וכך, אתה תשאל אותו, למה? אם אתה לא מבין למה הוא עשה את זה, אז מי אתה תשאל אותו, למה? אתה רואה, סתם, אנחנו יוצאים עכשיו, אנחנו כבר אחרי בראשית, אנחנו קראנו את פרשת נוח. פרשת נוח, אתה רואה בן אדם, עם כנראה זקן ארוך מאוד, צדיק גדול, צדיק גדול, ומתחיל לעזוב את השעות התבודדות שלו, לעזוב את שעות לימוד שלו, לעזוב את התפילות שלו, כדי לבנות טבע. תתארו לעצמכם, אתם רואים את הרב קוק, הוא עכשיו מפסיק, סוגר את כל הספרים, ומתחיל לבנות טבע, לבנות בית גדול וכו'. מה אתה תשאל אותו? למה אתה עושה את זה? מה המטרה של הדבר? ואז התורה היא פשוט מלמדת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שמיים וארץ, האור, יום אחד, יום שני, יום שלי, את כל העולם הזה, אבל לא כתוב, לכאורה, שלמה הוא עשה את זה. בסדר? למה הוא עשה, למה הוא ברא את העולם? זה עצוב. שהקדוש ברוך הוא בורא דבר מדהים, ואתה לא יודע למה הוא ברא את זה. אני חושב שאתה לוקח בן אדם פשוט, שאף פעם לא קרא את חומש בראשית, והוא ישאל את השאלה, אבל אומרים שאלוהים ברא את השמים ואת הארץ, זה יפה, אבל למה באמת? למה הוא עשה את זה? למה הוא ברא את העולם? הרבה פעמים, הרי יש מניע, כל מי שעושה פעולה, יש לו סיבה למה הוא עשה את הפעולה, ואתה שואל, מה הסיבה? זה פשוט, נכון? זה שאלה, אבל לכאורה, היה חסר, לכאורה חסר, אנחנו נראה מה המפרשים אומרים, אבל היינו מצפים, הקדוש ברוך הוא רצה, לא יודע מה, רצה, טק, 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 צ'יק, ובלה, בלה, 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 ובסוף, כדי לעשות את זה, הוא ברא את העולם. אבל לכאורה בפסוקים, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, לא כתוב, רק מתארים מה עשה הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו נעבור, אנחנו רוצים לדעת מה שדרשו חכמנו, זיכרונה לברכה, רוצים להבין מה אומרים חז"ל. אז אנחנו ננסה לעבור על טעמים השונים שנאמרו לגבי סיבת בריאת העולם. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? אז בואו נתחיל מהסיבה, אחד מהטעמים הכי מפורסמים, זה בפרקי אבות. אז תקראו את המקור 4. בפרקי אבות, פרק ו', משנה י' א', נאמר, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. שנאמר, כל הנקרא בשמי ולרבודי ברטיב יצרתיב אפסיטיב. אז המשנה אומרת, התנאים שלנו אומרים, פשוט, אתה רוצה לדעת למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? לכבודו. הבריאה, וגם צריך לדייק, הבריאה, לא בראו אלא לכבודו, הוא ברא אותו, את העולם, רק לכבודו. דיינו, כל העולם כולו זה כדי לכבוד השם. מה הכוונה כבוד השם? אנחנו נראה שמיים ואת הארץ, אנחנו יודעים שזה הקדוש ברוך הוא שברא את זה, ואנחנו נתפעל מזה, ונאמר, וואו, הקדוש ברוך הוא, איך אתה גדול, גיבור, נורא. אנחנו נראה את כל העולם, ואנחנו נראה בעצם את כבודו. אנחנו נראה איך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, ונתן לנו את תורתו, והוא בחר בעמו ישראל, והקיים את כל המצוות, ובעצם אנחנו, וואו, איך הקדוש ברוך הוא מסדר את ההיסטוריה, מסדר את הדברים, איך הוא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כל העולם שהוא ברא זה מטרה אחת, לכבודו, לגלות את הכבוד שלו וכו'. בעברית כבוד זה בא מהמילה כבד. כבד הכוונה לתת כובד, לתת כובד לקדוש ברוך הוא, תראה איך הוא גדול. וזו מטרת העולם, בריאת העולם, לפי התנאים מפרקי אבות, פרק ו'. בסדר? מקובל עליכם? בסדר, זה סיבה ושמעתם כבר על הדבר הזה. עכשיו אנחנו נעבור למקור 5. מקור 5 הוא גם מאוד מפורסם. זה המדרש תנחומה. אתם רוצים לדעת למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? אז אני לא ארבה בגוד. לא זכיתי. אבל אתם, זה מופיע במקור 5. לשלכם? אמר רבי שמואל בר נחמן. רבי שמואל בר נחמן הוא אומר, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, נתאווה שיהיה לו דירה בתחתונים כמו שיש בעליונים. זה הסיבה לפי רבי שמואל. רבי שמואל אומר, תראו פשוט, הוא היה בעולמות העליונים. עולמות רוחנים, אלוקיים, לא יודע. אבל הוא נתאווה, הייתה לו תאווה, קודם כל, לא נסביר בדיוק את המילה, אבל זה צריך להבין אותה. נתאווה שיהיה לו דירה בתחתונים. כולם מכירים את זה בזכות חסידי חב"ד, שכל שבת באים ומזכירים לנו שהוא רצה דירה בתחתונים. מה זה עולמות התחתונים? העולם שלנו. אז הוא רצה לברוא את העולם כדי לדור בתחתונים. להופיע בתחתונים. בסדר? כשאני עולה חדש, כשאני אומר בתחתונים, בסדר, זה לא מזכיר לי כלום. אבל כשאתה אומר לישראלים ולילדים, בעליונים, בתחתונים, כולם מתפוצצים מצחוק. אבל זה העולם של...
מצד אחד הוא מבין את הכוונה.
לא מבינים את הכוונה. מבינים את הפשט, בסדר? אז זה לא הפשט שהילדים חושבים, זה פשט אחר לגמרי, זה העולם, בעולם. הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. הוא רוצה לדור בעולם הזה.
זהו, כי אתה נראה מושג בעליונים,
בעולמות עליונים, בעולמות עליונים. היה פעם חסיד חב"ד פה בקריית משה, שהוא היה חכם, הוא הסביר, לפני שהוא אמר בעליונים, בתחתונים, לפני שהתפוצצו מצחוק כל הילדים, הוא הסביר. כמו שיש בניין, יש קומות עליונות ויש קומות תחתונות, אז פה זה אותו דבר, הקדוש ברוך הוא בשמיים, זה בעליונים, וגם במקומות התחתונים, מקומות התחתונות, זה התחתונים.
אני גם כאילו זוכר את החבדניקים שאומרים את זה, וכשאומר עליונים
ותחתונים,
אנחנו
לא מבין
מה הוא רוצה.
נכון. עכשיו, אז אנחנו נגלה את זה בתוך המדרש. המדרש אומר, ברא את האדם, וציווה אותו ואמר לו, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, ועבר על ציוויו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר המדרש, הוא רצה להתגלות בתחתונים. והוא ציווה לאדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת. ומה עשה אדם הראשון? עבר על ציוויו. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אז הוא עבר את העבירה הראשונה, ואז הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, כך הייתי מתאווה שהיא לא דירה בתחתונים, כמו שיש לי בעליונים. ודבר אחד ציוויתי אותך ולא שמרת אותו, מיד סילק הקדוש ברוך הוא שכינתו לרקיע הראשון. ופה הסוד. כשהקדוש ברוך הוא, הוא ברא את האדם, הוא היה מתהלך בגן. כשאדם מתהלך בגן, הוא היה עם האדם הראשון בגן עדן. הוא היה שוכן, השכינה שלו, הוא שוכן איתנו. הוא היה שכן שלנו. הוא היה איתנו, הוא היה עם האדם הראשון. אבל כשהאדם הראשון קיבל את המצוות, המצוות הראשונות, המצוות זה כולל עשה ולא תעשה, היה לא תעשה אחד שלא לאכול מעץ הדעת טוב ורע. הוא אכל, ואז הקדוש ברוך הוא כבר, הוא עלה את שכינתו לרקיע הראשון. דהיינו, הוא עזב את האדם. מפחיד. הרב צוקרמן אני מסביר קצת אחר, כאילו, הוא לא יכול לסתור את המדרש, אבל איך להבין את המדרש? האדם בעצם, כמו ששאלו את הבעל שם טוב, איפה הקדוש ברוך הוא? חסיד אחד שאל את הבעל שם טוב, אני רוצה לדעת איפה הקדוש ברוך הוא, תגיד לי איפה הקדוש ברוך הוא. אז הבעל שם טוב ענה לו, אתה רוצה לדעת איפה הקדוש ברוך הוא? איפה שאתה תיתן לו לעבור, הוא יהיה שם. אם אתה נפתח לריבונו של עולם, אתה נפתח לקדוש ברוך הוא, אז שם הקדוש ברוך הוא יוכל להיות. כן.
מה ההבדל בין ההתגלות
של
השם לאדם הראשון ולאברהם
אבינו? אנחנו תכף נראה. המדרש ידבר, יתייחס לאברהם אבינו. אלא עוד פעם, אז הבעל שם טוב אומר, איפה הקדוש ברוך הוא? אתה רוצה לדעת איפה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא יהיה איפה אתה תיתן לו להיות, להופיע, להתגלות. אם אתה נסגר לריבונו של עולם, אם אתה לא נותן לקדוש ברוך הוא להופיע דרכך, אז הוא לא יהיה. הרב צוקרמן זצ"ל, הוא היה מורי ורבי, היה מסביר משהו מדהים, מפחיד אפילו. אתם יודעים, העולים החדשים, אנחנו לא נולדנו עם השפה העברית לצערנו. אז כשלמדנו עברית, למדנו את זה בגיל שהיה לנו שכל. אבל הצברים של נולדו בו, הם למדו את העברית, לא למדו את העברית, דיברו עברית. אבל כשהם דיברו ודיברו את השפה, לא היה להם שכל. הם היו לילדים קטנים, הם קיבלו את המילים כמו שהם, והם שמרו על המילים. ואנחנו, העולים החדשים, היות וכשלמנו את השפה, למנו עם השכל שלנו, היינו מנתחים כל פעם, מנתחים כל מילה, מאיפה זה בא וכו' וכו'. ולמשל, זה משל שאני חושב שכל ישראלי יודע, שחבר זה במלשון חיבור, ועוד דברים כאלו, הרבה מילים, אנחנו מחפשים את השורשים כדי להבין את הדברים. חבר, חיבור, זה קל. אבל, למשל, כשאתה אומר אני, וכאן הקושי, כשאתה אומר אני, אתה והוא. בארמית, במקום אתה זה אנט. בסדר? אבל מגלים שהשורש של אני ואתה, ואתה זה הכוונה אנט, זה א' נון. והרב צוקרמן היה מסביר את המילה אני. אני, הכוונה, אני אומר. אני עושה. אני. אני שלי. והוא היה מסביר שאני זה בעצם הסמיכות של מה? של, כמו שאומרים, חתול, חתולי, חתול שלי, חתולי. זה הסמיכות. חתול שלי, חתולי. אני זה סמיכות של מה? האן שלי. הוא היה אומר ש... אני זה אומר האן שלי. אז השאלה היא, מה זה אן? אן זה, כמו שאומרים בעברית, לאן אתה הולך, אנה אלך. מה זה אן? זה מקום. ובעצם אני זה אומר המקום המקום, האן, המקום שמתייחס אליי. ופה, מה הכוונה? מקום של מה? אז יש כאלו שרצו להגיד, המקום שלי, כאילו, אני זה המקום שלי בעצם. אבל הרב סוקרמן היה אומר, לא, זה המקום שלו שמתייחס אליי. אני כלום, אני המקום שלו. ועוד יותר מזה, מתי אני יכול להגיד אני? רק אם אני מקום שלו. רק אם אני מקום שלו. אם אני לא מקום שלו, אם אני לא נותן לו להופיע, אני לא יכול להגיד אני. מדהים, מחריד. היינו הוא מבין, וכאן המדרש אומר את זה. הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא התאווה לדור בתחתונים. התחתונים זה אנחנו, זה הבריות שהם בעולם הזה. והקדוש ברוך הוא רצה להופיע דרכנו איתנו, להתגלות איתנו, להיות שוכן בתוכנו. ואם הוא שוכן בתוכנו, אני יכול להגיד אני, כי אני האן שמתייחס אליו, האן שלו שמתייחס אליו. אבל אם חס ושלום, אני עובר על רצונו, דיין עובר עבירה, אז פתאום אני נסגר, וכאילו הקדוש ברוך הוא, מה? לא כאילו. אז כתוב מפורש, מה הוא עושה? הוא מסתלק ממני, הוא מתרחק ממני. פעם הרב היה אומר, שאתה מחזיק את ההגה, מי מחזיק את ההגה? הקדוש ברוך הוא, דרכך. השכינה מחזיקה את ההגה. אז אתה, וואי זה בשבילך, אילן. מחזיק את ההגה, הכל טוב. אבל מה התנאי? מה התנאי? שאתה מכבד, אתה יודע את התמורים, אתה יודע חוקים, חוקי תחבורה וכו', אז הוא מחזיק את ההגה. אבל אם חס ושלום אתה שורף רמזור, פתאום הוא מסתלק ממך, מסתלק ממך, מסתלק ממך. אתה צריך חס ושלום. מפריד. כשאתה שומע זה, אני זוכר כששמעתי ידי פעם שונה, להיכנס לרכב, אז צריך לעשות חשבונות. אלא מה העניין? באמת, כאילו, אם אנחנו, לחשוב ש... אנחנו השכינה. פעם שאלתי את הרב, שרתי ברכה, אמא שלי, זוכנה לי ברכה, היא הייתה צריכה לעבור ניתוח. אז הוא שלח לי אס-אמס ברכה. הוא אמר שהקדוש ברוך הוא ייתן חוכמה למנתח ויכוון את ידו כדי שהוא יצליח את הניתוח. אז זה בדיוק ככה. כל רופא, כל מנתח, הוא מקווה שהוא יהיה שוכן בתוכו הקדוש ברוך הוא, שדרכו הקדוש ברוך הוא יוכל לפעול. אבל זה המדרש. וברגע שאתה בהתאמה מוחלטת עם האלוקי, בהחלטה מוחלטת עם השכינה, אז הוא איתנו. זה דירה בתחתונים. אבל ברגע חס ושלום שעוברים עבירה, אז הוא עובר. הוא עובר מעלינו. הוא עובר. הוא עבר. זהו, הוא כבר לא איתנו. הוא מתחחק מאיתנו. וזה מה שהוא עשה אחרי החטא אדם הראשון. ממשיך המדרש. איפה אנחנו? מנין דירתי וישמעו את כל השם הולך מתהלך בגן, כיוון שעברו על ציוויו, כי הוא היה מתהלך בגן, הכוונה, הוא היה איתנו בתוך הגן, הוא היה מתהלך כמו שכן, סילק שכנתו לרקי הראשון. עמד קין והרג את, והרג להבל, את הבל, פה זה חטא השני, באנושות שקין הרג את הבל. מיד סילק שכנתו לרקי השני. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? גם הוא נבחן מהעולם, מתרחק מן העולם. אבל זה לא שאני בעצם מה עשיתי, דחיתי את הקדוש ברוך הוא מן העולם. אני לא נתתי לו להופיע בזה שאני לא נותן לו מקום. כי אני עושה מה שאני רוצה, לא מה שהוא רוצה. ואז הוא התרחק, הוא התרחק, הוא התרחק, עד שהוא הגיע לרקיע השביעי. ואם אתה מגיע לרקיע השביעי, אז כנראה יש, אתה מתנתק, הוא מתנתק לגמרי מהעולם, ואז העולם הולך לאבדון. אלא מה המדרש אומר? אמר הקדוש ברוך הוא, שבעה רקיעים בראתי, ועד עכשיו יש רשעים לעמוד בה. מה עשה? קיפל את כל הדורות הראשונים הרשעים, והעמיד אברהם. ואז אברהם זה בעצם הראשון שמחזיר את השכינה בתוך העולם. אברהם, יצחק ויעקב, ודרך אגב זה משהו מדהים. כי כשהקדוש ברוך הוא, אחרי חטא אדם הראשון, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יאמר לאדם הראשון, אחרי החטא, הוא שואל את השאלה, אייכה. נכון, השאלה הכי מפורסמת בכל התנ"ך, אייכה, איפה אתה, איפה אתה, איפה אתה? ואז פשוט מדהים. אומרים שהאדמו"ר מחב"ד, הוא היה בבית כלא, בבית סוהר, והצר, הוא מתחפש לחייל פשוט, הוא נכנס לבית כלא כדי לבקר את האדמו"ר, ולשאול אותו שאלה. אבל האדמו"ר, כשהוא רואה את המלך נכנס, הוא מבין שמדובר הצער, והוא קם. ואז הצער שמחופש לחייל פשוט, הוא אומר, למה אתה קם? למה אתה עומד? זאת אומרת, מול המלכות צריך לעמוד. אז הוא אומר, הצער, מה גילית אותי? מה היה אפשר להסיר מלכם? שום דבר, אתם היהודים, אתם חכמים וכו'. אז הוא אומר, אני רוצה לשאול אותך שאלה. באתי לשאול אותך שאלה. כשהקדוש ברוך הוא, מה זה בראשית, בסיפור של בראשית, אחרי חטא אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, אומר, איפה אתה, איפה אתה, יקה, יקה, מה? הוא לא יודע איפה הוא. הוא לא יודע איפה הוא. אז האדמו"ר עונה, זה לא שהוא לא יודע איפה הוא, בטח שהוא יודע, פיזית הוא יודע איפה הוא. אבל הוא בעצם, הוא שואל, נו, איפה אתה? זה כמו שילד, הוא עשה שטויות, והאמא, מול הילד, הוא אומר לו, נו, נו, איפה? איפה אתה נמצא עכשיו? איפה אתה נמצא עכשיו? ואז הוא צריך לעשות חשבון נפש, להבין במצב איפה שהוא הגיע אחרי החטא וכו' וכו'. לכן זה לא שאלה איפה אתה באמת, אלא איפה אתה נמצא, כאילו? מה קורה איתך? זה האדמו"ר. הרב קוק, זצ"ל, יש לו הסבר פשוט מדהים. זה הפסקה הכי מפורסמת באורות הקודש, שנקראת בקשת אני עצמי. אנחנו יום אחד נקרא את זה, זה פסקה מאוד חשובה. אבל לפי הסברו של הרב, צריך לקרוא את כל הפסקה כדי להבין, לפי הסברו של הרב, הרב מסביר, היקה זה פשט. מה הכוונה? פשט, פשט נבואי, כן? אבל היקה, שהקדוש ברוך הוא שואל איפה אתה, הוא שואל בעצם, איפה האני שלך? איפה האני שלך? איפה אתה? איפה האן שלך? למה איפה האן שלך? מה הכוונה איפה האן שלך? הרי אתה, אני רוצה להתגלות דרכך. בתוכך הכוונה באן שלך. ובזה שחטאת, אני כבר לא יכול להופיע דרכך, לא יכול להתגלות דרכך. כי אתה בעצם סגרת את עצמך ללוקות. ואחרי החטא, זה בדיוק מה שהמדרש אומר. אתה לא נותן לי מקום להופיע דרכך. איבדת את האני שלך, אומר הרב. אתה כבר לא אני. ולכן הרב קוק אומר, כשהוא שאל אותו היקה, הוא לא אמר אני כאן. כי הוא לא יכול להשתמש במילה אני. אני, לפי הנבואה, זה לא משתמשים כדי להגיד, אני לא רוצה ללמוד תורה. אתה לא יכול להגיד את זה. כי ברגע שאתה אומר את זה, אתה מאבד את האני. כי אני, זה אני מקום שלו בתוכי, ורוצה להמשיך את רצונו. כשאני עושה דברים נגד רצונו, אין לי אני. וברגע שאני כן מגלה את רצונו, אני אן שלו שמתייחס אליי, אז אני בעצם אני. אני לומד תורה, אני עוזר לעם ישראל, אני מוסר את הנפש לעם ישראל. זה אתה יכול להגיד אני. אני אגואיסט, אני חושב רק על עצמי, אני לא רוצה, אני אומר לשון הרע, אני מדבר רע ליהודים. זה אתה לא יכול להגיד אני. ולכן לפי הרב קוק זה פשוט מדהים. איפה אתה? אני כבר לא יכול. ואדם הראשון, הוא לא ענה לשאלה. מי ענה לשאלה? אברהם אבינו. אחרי 20 דורות. 10 דורות מאדם הנוח. עוד 10 דורות מהנוח לאברהם. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ויאמר אברהם, אברהם, ויאמר, הנני. הנה האני שלך. וכאן המדרש. שמי אברהם, שוב פעם, יש גילוי של האני. שהקדוש ברוך הוא יכול להתגלות דרכו. שוב, יש אדם שנותן לקדוש ברוך הוא להופיע. יש המצאה מחודשת של האני של האדם. בעזרת השם, אנחנו נמשיך עם שאר הטעמים של חכמינו זיכרונם לברכה, על טעמי הבריאה. כל טוב!